מה שנשתדל לעשות היום זה ללמוד שוב את הפסקה מההתחלה לפי הסדר, כי קפצנו ככה מפה לשם. אז דברים שלמדנו אותם, רק נזכיר לעצמנו מה למדנו, וקטעים בפסקה שעוד לא למדנו, אז ננסה יותר להתעכב על הדברים, אבל לפחות שנראה את כל, את כל המהלך של הפסקה בצורה מסודרת. אז בואו נתחיל מההתחלה, בהתחלה אפשר כבר קצת לרוץ אפילו. שלושה כוחות מתאפקים כעת במחננו. המלחמה ביניהם ניכרת היא ביותר בארץ ישראל. אבל פעולתם היא פעולה נמשכת מחיי האומה בכלל. ושורשיהם קבועים הם בתוך ההכרה החודרת במחווה רוח האדם. אם כן, נקודה ראשונה, אנחנו מדברים על שלושה כוחות. שלושה כוחות שהקדוש ברוך הוא הטביע בתוכנו. שלושת הכוחות האלה בשורשם הם נמצאים באדם באשר הוא אדם כפרט וככלל. הפעולה, ההופעה שלהם, של שלושת הכוחות, כל אחד לעצמו וההרמוניה בין הכוחות, מופיעה בעיקר בעם ישראל שיודע לארגן ולחבר את שלושת הכוחות האלה ביחד. וההופעה הקיצונית של שלושת הכוחות האלה, גם מצד הערך של כל כוח, רצון ההופעה שלו, וגם המאבקים בין הכוחות, זה מתגלה בעיקר בעם ישראל, שהוא יכול לגלות שלושת הכוחות האלה ביחד, בארץ ישראל, שזה המקום ששלושת הכוחות האלה יכולים לצאת לפועל ביחד, ובפרט בתקופת גאולה, שזה כבר המכה בפטיש, הסיכום של ההיסטוריה, שאז בעצם כל הבריאה כולה נבראה בשביל ששלושת הכוחות האלה יצאו לפועל בצורה הרמונית, בלי שמבטלים אף אחד מהכוחות, אבל יוצרים את הביחד שבשלושתם. לכן ומערב ומללים נהיה, עם את שלושת הכוחות הללו שמוכרחים לאחד אצלנו, איך, מה המטרה של ההתאחדות הזאת? לסייע כל אחד את חברו ולשכללו. כלומר, שיבצר כל אחד מהם את הקיצוניות שחברו יוכל להביא בצורה מקולקלת כשלא יסויג דרכו. וכמו שאמרנו, התפקיד של כל כוח הוא כפול, קודם כל להיות, בית לבצר, לסייג את חברו. איך הוא מבצר, או אני אגיד אולי אחרת, לשכלל את חברו. איך הוא מסייע ומשכלל את חברו? על ידי זה שהוא מסייג את חברו. על ידי זה שהכוח השני לא פורץ יתר ממידתו, יתר מגבולו. אז אם כן, לכל כוח יש תפקיד כפול. קודם כל, הוא עצמו, ולסייע לחברו על ידי שהוא מסייג את גבולות הגזרה של הכוח השני שרוצה להתפשט יותר מהמקום ומהגבול הנכון שלו. אז אומללים נהיים את שלושת הכוחות האלה שמוכרחים לאחד אצלנו. א', להיות, ב', לסייע על ידי הסיוג הקיצוניות. אז אומללים נהיים את שלושת הכוחות האלה נניח בפיזורם. במרידתם זה על זה ובחלקם כל אחד למחנה מיוחד העומדת קצר למחנה השנייה. כלומר, אם אנחנו לא נבין שבעצם המקור של אחד, של שלושתם הוא אחד, המטרה של שלושתם היא אחת, צריך לתת לכל כוח את מקומו, אבל צריך ליצור את ההרמוניה המשותפת בין שלושתם. אז בהתחלה יהיה פיזור בין הכוחות, אחר כך תהיה כבר מרידה, כלומר מאבק בין הכוחות, ובסוף חס ושלום, כל אחד מהכוחות יעמוד במקום אחר, יחלק למחנה מיוחד, העומדת קצר למחנה השנייה. מה הם שלושת הכוחות? הקודש, האומה, האנושיות. כלומר, שלושת הכוחות באדם ובחברה, באשר הוא אדם, באשר היא חברה, קל וחומר בעם ישראל. שלושת הכוחות האלה, המקור שממנו הכל נברא, הקודש, השייכות של המציאות של האדם אל החברה, לחברה הקרובה אליו, כלומר אל העם, והמכנה המשותף לכלל המין האנושי, שקראנו לו שכל אנושי, מוסר טבעי וכדומה. היות ודיברנו על זה בעריכות, אז אנחנו נקרא. הקודש, האומה, האנושיות, אלה הם שלושת התביעות העיקריות שהחיים כולם, שלנו ושל כל אדם באיזו צורה שהם מורכבים מהם. זה אנחנו, זה טבענו. ככה אנחנו בנויים, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו לכתחילה. איך שאין מניותיה של ההרכבה הזאת, אם חלק אחד מאלה תופס מקום פחות או יותר עיקרי, אצל איזה יחיד או אצל איזה ציבור, נכון שהמינונים האיכותיים והכמותיים יכולים להשתנות. אבל לא נמצא ולא נוכל למצוא שום צורה קבועה של חיים אנושיים, שלא תהיה מורכבת משלושתם. כלומר, היות ושלושת הכוחות האלה הם בעצם כוחות חיים עצמיים לנו, וכמו שדיברנו, אז כוחות חיים עצמיים יכולים להביא את האדם ואת החברה להתמדה, אבל כשאדם מחכה משהו שהוא לא הוא, מנסה להיות משהו לא, אז אולי תהיה איזושהי התלהבות ראשונה, אבל לא תהיה כאן רציפות, לא תהיה כאן המשכיות, לא תהיה כאן התמדה. אז אם אנחנו רוצים צורה קבועה של חיים אנושיים, או המשפט הבא, אנחנו רוצים תקווה של חיים עתידיים, חייבים ליצור את הביחד, את ההתמזגות של שלושת הכוחות. נקרא את כל המשפטים, את שני המשפטים האלה ביחד. איך שאין מניותיה של הרכבה הזאת, אם חלק אחד מניה תופס מקום פחות או יותר עיקרי, אצל איזה יחיד או אצל איזה ציבור, אבל לא נמצא ולא נוכל למצוא שום צורה קבועה של חיים אנושיים, שלא תהיה מורכבת משלושתם. ההתמזגות הדרושה של שלושת התביעות הגדולות הללו, מוכרחת היא לבוא בכל קבוצה שיש לה תקווה של חיים עתידיים. עד לכאן למדנו, על הקטע הבא דילגנו, עכשיו נקרא אותו וננסה להעיר אותו, להעיר אותו באלף, לפי הסדר. וכשאנו סוקרים בחיינו, כלומר, כשאנחנו מתבוננים על המציאות, בפועל, ורואים אנו שהכוחות הללו, למרות תעודת התמזגותם, כלומר, למרות ששלושת הכוחות מקורם אחד, מטרתם אחת, וצריכה להיווצר ההרמוניה כשכל אחד יוצא לפועל, אבל המשותף הביחד של שלושתם, אז שאנחנו רואים שהכוחות האלה, למרות תעודת התמזגותם, הייעוד של ההתמזגות שלהם, כי המקור הוא אחד, הולכים הם ונפרדים, בהתחלה כפיזור, אחר כך כמרידה, אחר כך מתחלקים למחנות שונות, שונים, עד כדי שעומדים כצר אחד כלפי השני, כמו שראינו. אז ממילא, הננו נקראים לבוא להצלה. עכשיו, מאיר הרב, הערה יסודית. מדוע אנחנו רואים את הפירוד הזה? מה סיבת הפירוד? אז אנחנו הרבה פעמים טועים וחושבים שסיבת הפירוד של הכוחות זה כי באמת הכוח השני הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא נכון, הוא לא טוב. כלומר, כביכול, הרבה פעמים אנחנו חושבים שכוח אחר, לא שהוא, לא שהמידה שהוא מופיע בעולם היא לא המידה הנכונה. כלומר, שהוא תפס מקום יתר על חברו. יתר על מה שהוא צריך להיות. אלא אנחנו חושבים הרבה פעמים שעצם הכוח לא צריך להיות בעולם. עצם הכוח הוא טעות. עצם הכוח הוא מיותר. לכן אומר הרב, יסודתו של הפירוד, זה לא מצד שבאמת יש בעיה אובייקטיבית, אמיתית, בעצמות הכוח, בעצמיות הכוח. לא. הקודש, ריבונו של עולם ברב, הוא צריך לצאת על הפועל. הלאומיות, הקדוש ברוך הוא ברב, צריכה לצאת אל הפועל. האנושיות, הקדוש ברוך הוא ברב, צריכה לצאת אל הפועל. אז למה בכל זאת יש פירוד? למה בכל זאת יש כזה מאבק? קיצוני לפעמים. יסודתו של הפירוד היא בצדדים השליליים שכל כוח רואה בחברו. כלומר, לא בעצמיות הכוח. עצמיות הכוח היא חיובית. אבל יסוד הפירוד הוא באמת הצדדים השליליים שיש בעצמיות הכוח החיובי. מה הם הצדדים השליליים? והצדדים השליליים מצד עצמם, באמת אינם ראויים לשמם זה. כלומר, באמת זה לא צד שלילי. כי בכל כוח בודד בייחוד נפשי, כלומר, כשיש כוחות חיים שהקב"ה הטביע בנפש האדם, אם הוא מופיע בצורה בודדת, ממילא הוא מופיע בצורה מוקצנת. ממילא כשהוא מופיע בצורה מוקצנת, הוא בא לחשבונם של כוחות אחרים. אז באופן טבעי, כשכוח אחד מתמכר ומשתאבד יותר מדי לעצמו, אז הוא לא רואה ממטר קוראים את זה היום, הוא לא מסתכל לצדדים, הוא חושב שרק הוא קיים, הוא רוצה למשול בכיפה. ממילא יוצא אל ההתפשטות שלו יתר מאשר המידה הנכונה שלו, ואז ממילא הכוח השני רוצה לשמור על עמדתו, ואז הוא מתנגד. אם כן, יסודתו של הפירוד זה לא ההתנגדות לעצמיות הכוחות האחרים, אלא ההתנגדות להתפשטות של הכוחות מעבר למידה שלהם. ואני רוצה להגן על המרחב שלי, על הטריטוריה שלי, אני ככוח, ולכן אני לא נותן לכוח אחר לפלוש לשטח שלי. בואו נקרא זה שוב. יסודתו של הפירוד היא בצדדים השליליים שכל כוח הוא רואה בחברו. אבל, והצדדים השליליים מצד עצמם באמת אינם ראויים לשמם זה. כי בכל כוח בודד בייחוד נפשי, מוכרחים להיות צדדים שליליים, בפרט, בהתפשטותו היתרה על חשבונם של כוחות אחרים. זה הצד השלילי, כלומר נגד זה אנחנו יוצאים. כשאנחנו רואים למשל לאומיות חילונית, נגיע להמשך רגע, לאומיות חילונית שהיא באה על חשבון הקודש, נגד זה אנחנו יוצאים. כשאנחנו רואים לאומיות שבאה על חשבון הרבדים האנושיים המשותפים, לנקודה הזאת אנחנו מתנגדים, מהנקודה הזאת אנחנו יוצאים למאבק. כשהכוח הליברלי רואה שהצד הלאומי מאבד את הממד הכלל אנושי, קוראים להם אומנויות, כפר גלובלי אחד, אז הליברליות עומדת על עמדתה. כשהליברליות רואה שהקודש דוחק אותה, שהקודש כביכול מנסה לקבץ אותה, הוא לא נותן לצדדים הטבעיים של החיים, שהם המכנה המשותף, לא בדיוק המשותף, הכלפי חוץ, לכל בני האדם, אז הליברליות דוחה את הקודש, היא לא מוכנה שהוא יתפשט יתר על הגבול שלה, על הגבול שלו, והתפשט לגבול שלה. אומר הרב, משפט חשוב, וזה הדגשנו כמה פעמים, בזה אין להפליא בין הקודש ובין החול. כמו שברור לנו שכל כוח צריך להיות, כך צריך להיות ברור לנו שכל כוח לא צריך לפלוש למקומות שהוא לא צריך להיות שם. הוא צריך לתת לכוחות אחרים להופיע שם. והמשפט הזה, המשפטים האלה נכונים, בין כלפי החול, שהוא בא על חשבון הקודש, בין כלפי הקודש, שהוא בא על חשבון החול. למשל, אדם רוצה ללמוד תורה, ביום ובלילה, והוא לא ישן מספיק. אז הנה הקודש בעל חשבון החול. אז החול צריך מיד לעמוד על עמדתו ולהגיד, לך תישן. לך לישון. לפעמים החול נכנע לקודש. והתוצאות כידוע. אז הנה צריך להפסיק את התפשטות הקודש יתר על מידתו. לכן בזה אין להפליא בין הקודש ובין החול. גם החול צריך את גבולותיו, כמובן כמו שדיברנו אתמול, בצדדים המעשיים ובצדדים הרגשיים והמחשביים הקשורים לזה, תכף נראה. הכל נכנס תחת קו המידה, והכל צריך משקל. אפילו רוח הקודש ששורה הנביאים, אינה שורה ומחזל אלא במשקל. למה? שהקדוש ברוך הוא ישרה רוח הקודש בלי גבול, בלי סוף, בלי משקל, בלי הגבלה. לא, אפילו רוח הקודש בגבול. אבל הפירוד במקום שצריכים לאחד. כשיש מצב שכוח אחד מתפשט יתר על מקומו, על חשבון של כוח אחר, ואז התוצאה היא בעצם פירוד. אבל הפירוד במקום או במקום או במקום שצריכים לאחד, מביא לזה, עכשיו מה זה פועל? תראו את המשפט הבא, חשוב מאוד. מביא לזה שמעט מעט מתרוקן הרוח. נקרא אולי את כל המשפט, זה קצת ארוך. ההכרה החיובית במעמד הכוח המיוחד לפחות לאותה האישיות או הקבוצה הולכת ומתחסרת, מפני הצימוק ההולך ומתגבר באותו הכוח המיוחד, הבודד בזרוע נגד טבע הרוח להיות מתאחד עם עוד יסודות המשלימים אותו, ותחתי הבא רק הכרה שלילית לפרנס את החיים. כלומר, הפירוד, מה בעצם כשכוח א', בואו ניתן דוגמה, שכוח א' מתפשט על חשבון כוח ב', פולש לגבול של כוח ב', מה בעצם קורה פה? אז מעט מעט מתרוקן הרוח, כוח ב' מרגיש שהוא מתחיל לאבד את עצמיותו. אם כן, הכוח הזה מתחיל לאבד את עצמו, מתרוקן את הרוח. ואז ממילא, ההכרה החיובית שיש לכוח הזה בעצמו, היות וכוח א' פלש לכוח ב', אז כוח ב' כבר לא כל כך שם לב לעצמו, כי כבר פלשו לתחומו. אז הוא יותר שם לב לא לעצמיותו, אלא יותר שם לב לזה שכוח א' פלש לגבולו. אז במקום להופיע חיובית בעולם ככוח ב', שנותן מקום וכבוד לכוח א', היות וכוח א' פלש לגבולו, והוא מתחיל לאבד את עצמיותו, והוא רואה שמי שגורם לאבד את עצמיותו זה כוח א', אז במקום שתופיע כאן הכרה חיובית בערך הכוח ב' ובערך הכוח א', מתחילה להופיע פה הכרה שלילית נגד כוח א'. נקרא, אבל הפירוד במקום שצריכים לאחד מביא לזה, או במקום שצריכים לאחד מביא לזה שמעט מעט מתרוקן הרוח. ההכרה החיובית, כלומר ההכרה החיובית של כל כוח ביחס לעצמו ושל כל כוח ביחס לכוח השני, לזולתו, ההכרה החיובית הזאת במעמד הכוח המיוחד, למשל כוח ב' שכוח א' פלש לגבולו, לפחות לאותה האישיות או הקבוצה הולכת ומתחסרת. מדוע? כי כוח א' פלש לתחומו. מפני הצימוק ההולך ומתגבר באותו הכוח המיוחד, הכוח הזה, כוח ב' מתחיל להצטמק. הבודד בזרוע נגד טבע הרוח להיות מתאחד עם עוד יסודות המשלימים אותו. ואז כוח ב' שמרגיש שהוא כבר לא נמצא, הוא מתחיל במחאות לכעוס. הוא מתחיל לכעוס על כוח א' שמאבד את עצמיותו של כוח ב'. ואז במקום שתהיה אינטגרציה חיובית בין הכוחות, מתחילה להיות אינטגרציה שלילית בין הכוחות. ואנחנו מוצאים תוצאה קיצונית, שבמקום שכל כוח ידע את ערכו וידע את ערך זולתו, כשכוח אחד פלש לכוח השני, הכוח השני מתחיל לאבד את עצמו, ואז מלא הוא יוצר משתקע ויוצא נגד הכוח השני, מאשר מזהה את היתרון שלו בעצמו. ואז במקום הכרה חיובית של ערך עצמו, הוא יוצא בהכרה שלילית נגד הכוח של חברו, והוא אפילו לפעמים לא יודע להגדיר שבעצם מה שיוצא נגד, זה לא נגד הכוח עצמו. כוח ב' לא יוצא נגד כוח א'. כוח א' הוא חשוב, ואת זה גם כוח ב' יודע. אלא כרגע במצב שהוא נמצא, כוח ב', מרוב שפלשו לתחום שלו, יוצא נגד כוח א', והוא חושב שמה שמפריע לו אצל כוח א', זה כל המציאות של כוח א'. בכלל הוא מבין שמה שמפריע לו, זה שהוא פלש לגבול שלי של כוח ב'. ואז במקום להיאבק רק ביתר הזה, שפלש מעבר לגבול, אז הוא נאבק בעצמיות הכוח. עכשיו תחשבו שהתזרים שהתרשים זרימה הזה שציירנו עכשיו הוא כל כוח כלפי כוחות אחרים. יש כאן שלושה כוחות שכל כוח נאבק בשני הכוחות האחרים, וכל כוח נאבק לא מתוך הכרה חיובית אלא מתוך הכרה שוללת. פיצוץ! מלחמת עולם, ממש מלחמת עולם. הנה אנחנו באמצע המשפט, רק בואו נראה רגע את סוף המשפט הזה. ותחתי הבא, במקום ההכרה החיובית להכיר את ערך עצמי ואת ערך זולתי, באה רק הכרה שלילית לפרנס את החיים. אז במקום להכיר חיובית את ערך הכוח הזה וערך הכוח השני, אני רק יודע לשלול את הכוח השני, כי באמת הוא פלש לגבולי. אני לא יודע לזהות את גבולות השלילה, לכן אני שולל את כל הכוח. התוצאה, ותחתיה באה רק הכרה שלילית לפרנס את החיים, וכל בעל כוח מיוחד, מלא הוא רק מרץ של אש, במה? כבר לא ביחס בכלל לעצמו. הוא כבר לא בכלל מלא במרץ של אש, כדי לפתח את עצמו, אלא הוא מלא במרץ של אש כדי לסלק את חברו. הוא כבר שכח בכלל בשביל מה הוא. אני מגזים, כן. וכל בעל כוח מיוחד מלא הוא רק מרץ של אש ביחס לשלילתו של הכוח האחר, או האחרים שאינו חפץ להכירם. זה בא לידי ביטוי לטעמי, הדל, במפלגת שינוי שבו חשם התפרקה, שהיה לה מוטו, שאם חרדים הם לא יושבים בכנסת, בממשלה, סליחה. כבר, פחות, כבר שכחו בשביל מה הם נבחרו, מה כן, יותר מה לא. לא דתיים, לא דת, מה כן? היות והם חשבו שהדתיות, הקודשיות פולשת לתחומים שהיא לא אמורה לפלוש, אז הם שכחו כבר שהם באו לטפל ברבדים ליברליים של הנפש האנושית, וכל הזמן יצאו נגד ונגד ונגד ונגד. רק שנייה אחת, ובאופן כזה, ובאופן חיים כאלה, המצב נורא. למה? כי יש כאן פלישה מכוח לכוח. ממילא כל כוח לא רק שהוא לא נמצא, אלא הוא מתחיל לאבד את עצמו, הוא מתחיל להצטמק. וממילא כשהוא מצטמק, אז הוא יוצא בשלילה נגד הכוח השני. והתוצאה, ובאופן חיים כאלה, המצב נורא. הרוח מתבוקק, מתבוקק מלשון מתפורר. עמדת האמת, הכרתה הפנימית יחד עם אהבתה, כלומר, עמדת האמת שאני ככוח א' צריך להיות, ואני זקוק לכוח ב' כדי שישלים צדדים שלי הן, ורק אם יהיה גם כוח ב' וגם כוח א', אז העולם מגיע לתיקונו, וכאן אצלנו שלושה כוחות, גם כוח ג', כל זה הולך ונעלם. עמדת האמת, הכרתה הפנימית יחד עם אהבתה, ההכרה הפנימית של החשיבות שבי, והחשיבות שבחברי, ואהבת חברי, כל זה הולך לאיבוד, מתמוטטת והיא הולכת ונעדרת, האמת תהיה נעדרת, אומרת הגמרא בסנהדרין, בעקבות למשיכה, פירוש אחד כפשוטו תהיה נהדרת, כלומר היא לא תהיה קיימת. פירוש שני, על פי הגמרא, תעשה האמת אדרים אדרים. ואז כל כוח יחשוב שרק הוא הכוח הבלעדי שצריך להיות במציאות ולשלוט על המציאות. ואז כל כוח מנסה להתפשט על כל החיים, על כל מרחב החיים. הוא רואה בכוחות האחרים בעיה. ואז על ידי, והאמת הולכת ונהדרת, על ידי מה שנעשית אדרים אדרים, על ידי מה שנעשית אדרים אדרים. נקרא עוד טיפה, אם כבר התקדמנו לפה, גם את זה נקרא בריצה. שלושת הסיעות, אם כן שלושת הכוחות מתגלים בשלוש סיעות. שלושת הסיעות היותר רשמיות בחיי האומה אצלנו, אחת האורתודוקסית, כמו שרגילים לקרותה, נושאת את דגל הקודש, טוענת באומץ בקנאה ובמהירות, בעד תורה ומצווה, אמונה וכל הקודש בישראל. מה שקראנו חרדיות של פעם, שהיא מתמקדת בקודש הברור, בקודש שאין עליו מחלוקת שהוא קודש. ולהיות מתמקדת בכוח אחד. ממילא היא מלאה אומץ על הכוח הזה, ומלאה מרירות על הכוחות האחרים. וכנה על הכוחות האחרים. הקבוצה השנייה, הציונות החילונית, השנייה היא הלאומית החדשה. הלוחמת בעד כל דבר שהנטייה הלאומית שואפת אליו. חברתיות לאומית, רגש לאומי, אמרנו, בעם ישראל שכל לאומי. שכוללת בקרבה אותה נטייה לאומית, כוללת בקרבה הרבה מהטבעיות התאורה של נטייה תאומה. אותו כוח שאלפיים שנה לא יכל לצאת אל הפועל, והנה עכשיו סוף סוף הוא מתחיל לצאת אל הפועל. אז הוא יוצא לפועל בצורה ולבושים חילוניים, מעשיים, טכניים, חסרי משמעות ערכית קודשית, אבל עצם זה שזה כללי, אז יש בזה ערך פנימי. ולכן יש כאן טבעיות תאורה של נטיית אומה, החפצה לחדש את חיי הלאומים, אחרי שהוא זמן רב הלאומים בקרבה, כמו שאמרנו אתמול, אותו קפיץ שלא נדרך, מתגרת ידה של הגלות המרה. וגם, אם הלאומיות ראתה, שיכולה לקחת ולקבל מעמים אחרים צדדי חיים שיכולים להועיל לביטוי הלאומי, טוב מאוד. והרבה ממה שהיא חפצה להכיר לטובה את אשר קלטה מרושם רוחם של עמים אחרים, באותה המידה שהיא מכרת, שהיא טובה ונאותה גם לה. והעשייה השלישית, השלישית היא הליברלית, מה שקראנו פעם, שינוי מרץ וכדומה, שהייתה נושאת את דגל ההשכלה בעבר לא רחוק, מה שמעניין אותה זה המשותף למין האנושי, שכל, מוסר וכו'. ועדיין ידעת תקיפה בחוגים רחבים, אינה מתכנסת בחטיבה הלאומית, אלא ודורשת את התוכן האנושי הכללי של ההשכלה, התרבות והמוסר ועוד. מובן הדבר, הדבר מובן שבמצב בריא, יש צורך בשלושת הכוחות האלה גם יחד, כי שלושת הסיעות הם שלושה כוחות. זה לא מתחיל מלמטה, זה מתחיל מלמעלה. ותמיד אנו צריכים, ותמיד צריכים אנו לשאוף לבוא לידי המצב הבריא הזה, אשר שלושת הכוחות הללו יהיו יחד שולטים בנו בכל מילואם וטובם. במצב הרמוני מתוקן שאין בו לא חסר ולא יתר, כי הקודש, האומה והאדם, יתדבקו יחד באהבה אצילית ומעשית גם ברעיון וגם בפועל, כמובן בלי לבטל את הכוחות, אבל לתת את המקום לכל כוח ולזולתו, ויחד יתוועדו היחידים וגם הסיעות, שכל אחד מהם מוצא את כישרונותיו יותר מסוגלים לחלק אחד משלושת החלקים הללו, כלומר, ברעיון כל הסיעות אמורות להבין שבעצם האמת הגדולה היא כלולה משלושתם. בפועל, בביטוי, איפה אני מוצא את עצמי, למה אני משייך את עצמי, במה אני שם דגש, פה יכול להיות שהדגש הוא בכוח אחד, אבל השקפת העולם היא כוללת את הכל. לכן זה שאתה מתמקד יותר בלאומיות החדשה, אם אתה נובע מהקודש, אני לא רואה בזה שאתה אויב שלי, הפוך, אתה נובע מהקודש, רק באופן מעשי אתה מתמקד בזה, כי זה הכישרון שלך, זה התפקיד שלך. כך היה אמור להיות. ויחד התוועדו היחידים וגם הסיעות, שכל אחד מהם מוצא את כישרונותיו יותר מסוגלים לחלק אחד משלושת החלקים הללו, בידידות הראויה. להכיר בעין יפה כל אחד את התפקיד החיובי של חברו. לא רק התפקיד החיובי שלי, התפקיד החיובי של חברי. מה התפקיד החיובי של חברי? אמרנו שני תפקידים. קודם כל להיות, להשלים מה שאני לא. ב' לסייג אותי. אם כן, אני אומר, כוח א' אומר לכוח ב' תודה רבה. כי א', כי כוח ב' משלים דברים בעולם שלי ככוח א' אין. לפחות באופן מעשי. ב', כי כוח ב' מעצם קיומו לא מאפשר לי כוח א' להתפשט יתר על המידה. אז הוא מסייב ומשכלל אותי. אז אני כוח א', מודל לכוח ב' על שניים. א', על זה שאתה קיים ואתה משלים דברים בעולם שאני לא משלים. ב', שאתה מבצר ומסייג אותי לא להתפשט יתר על מידתי, ואז ממילא לגרום לנזק. סיכום, אז תהיה ההכרה הזאת הולכת ומשתלמת. עד שלא די שיקיר כל אחד את הצד החיובי שיש בכל כוח לדבר הגון ומקובל וראוי להשתמש בו, גם להטבה הכללית של מיזוג הרוח וגם להטבה הפרטית של ביסוסו של הכוח המיוחד ההוא. כלומר, כל כוח יכיר את הערך של הכוח השני, לא רק מצד שהוא צריך להיות ולא רק מצד שהמשותף של שלושתם צריך להופיע, אלא שעוד הלאה ילך. דילקתי טיפה. עוד פעם. עד שלא יודע שיקיר כל אחד את הצד החיובי שיש בכל כוח לדבר הגון ומקובל וראוי להשתמש בו, גם להטבה כללית של מיזוג הרוח של שלושת הכוחות, וגם להטבה הפרטית של ביסוסו של הכוח המיוחד ההוא שהוא מוצא את עצמו שרוי תחת דגלו, כי בזה אני מתמקד, כי זה יותר אני, אלא יותר מזה. אני צריך להודות לחברי לא רק כזה שהוא קיים ומאלה שלושתנו קיימים, אלא זה שהוא מאזן אותי וגורם לי לא להתפשט יותר על המידה. הוא מסייג אותי, הוא מבצר אותי, אז אני צריך להודות לו על זה שהוא עוצר לי את ההתפשטות. ככה צריך להיות. אלא שעוד הלאה ילך, עד שאת אותו, עכשיו המשפט קצת קשה, עד שאת התוכן החיובי, אשר בצד השלילי של כל כוח וכוח, כלומר זה שהכוח השני שולל אותי, אני אבין את הצד החיובי שיש בזה שהוא שולל אותי. כי זה שהוא מרגיע אותי, זה מאזן אותי, ואז מלא מאפשר לי להוציא את הכוח שלי, מהכוח אל הפועל בצורה נכונה. לא ברור. הסברתי ברור מאוד. עוד פעם, אלא שעוד הלאה ילך, עד שאת התוכן החיובי אשר בצד השלילי של כל כוח וכוח, אני, כוח א', אמור לזהות את הכוח החיובי של כוח ב', לא רק כעצם היותו משלים את התמונה וכשלישייה, ולא רק כהיותו מה שהוא, אלא כמאזן אותי וגורם לי לא להתפשט ולא להסתעב ולא להתרחב יתר על מידתי. אז זה שהוא שולל אותי, זה שהוא יוצא נגדי, אני רואה בזה צד חיובי. למרות שכלפי חוץ זה נראה שלילה, אבל אני מכיר את הערך החיובי של זה, כי זה מאזן אותי, ממילא כל הכוחות יוכלו להופיע בהרמוניה. זה מה שכתוב פה, שאפילו הצד השלילי אני אראה בו תוכן חיובי. אפילו הצד השלילי ששולל אותי, אני אראה בו תוכן חיובי, כי זה מרגיע אותי, זה מאזן אותי, זה שם אותי בגבולות היותר מדויקים שלי. שוב נקרא את המשפט הזה. אלא שעוד הלאה ילך, עד שאת התוכן החיובי אשר בצד השלילי של כל כוח וכוח, על פי המידה הנכונה, גם כן יכיר לטוב, וידע שלטובתו של הכוח המיוחד שהוא יותר נוטה אליו, זה שאני נוטה לאלף, ובית נמצא, ובית הוא חלק מהמכלול, ובית יוצא נגדי, כדי שאני לא אתפשט יותר מדי, זה לטובתי. אז אם כן יוצא שבעצם לבית, לכל כוח יש שלושה תפקידים. תפקיד אחד להיות הוא, תפקיד שני להאזן את חברו, להפריע לאלף, או לעכב את אלף, לא להיות יותר ממה שאלף צריך להיות, ואלף צריך להכיר תודה על זה שבית אומר לו, חביבי, גם תעצור, סטופ, סטופ. למרות שכל כוח כאילו רוצה להתפשט יותר ויותר ויותר, לא. במצב תקין, כל כוח יודע שכשהוא מתפשט יותר זה נזק. וחוץ מזה, הצד השלישי, זה ששלושת הכוחות האלה הופיעו בהרמוניה. אבל כאן אנחנו עוסקים על זה שכוח א' רואה את היתרון של כוח ב', אפילו בזה שכוח ב' שולל אותו. עד כדי כך.
והוא שומר עליו.
בעצמו. הוא שומר כוח ב' שומר עליי שאני לא אתפשט יותר מדי.
אז שומר עליי מעצמי כאילו?
נכון, נכון, בדיוק. רק רגע, אנחנו באמצע המשפט הזה, חייבים לסיים את המשפט הזה. אלא שעוד הלאה ילך, עד שאת התוכן החיובי אשר בצד השלילי של כל כוח וכוח, על פי המידה הנכונה, גם כן יכיר לטוב. וידע, הנה המשפט, וידע, שלטובתו של הכוח המיוחד שהוא יותר נוטה אליו, אני כוח א' יותר נוטה לכוח א', ידע שלטובתו של הכוח המיוחד שהוא יותר נוטה אליו, צריך הוא להיות מושפע באיזו מידה גם מהצד השולל. כוח ב' שולל את האלף שלי. אבל לא בגלל שהוא שולל את עצמיות האלף, הוא שולל את היתר שבאלף שלי. שהכוח האחר, שולל את הכוח הזה, חביב שלו הוא, ב' שולל את א', מדוע? מפני שבשלילתו של ב' את א', הוא מעמידו, ב' מעמיד את א', הוא מעמידו על מידתו הראויה לו. הוא מצילו מהגירעון המסוכן של התוספת וההפרזה. ולכן כשכוח אחד צר לכוח השני, אם זה מופיע בממד החיובי של הדברים, אז הכוח שעוצרים אותו, אז הוא לא מקטר, היי, מה אתה עוצר לי את הגבול, אני רוצה למלוך. כולי למלוך.
הוא לא יודע את זה.
זה אמור להיות כך.
כוח א' לא יודע שכוח ב' מכוון אותו.
שזה לומדים את זה פה.
ואיך כוח א' יודע?
תראה, כשאתה נוסע באוטו, ואתה נמצא נגיד במהירות 100 קמ"ש, בסדר. ופתאום אתה מגיע לרמזור. אז אתה יודע שהרמזור עוזר לך. כי אם אתה תיסע בידו, אז כולנו מבינים מה יקרה. אז הרמזור הוא כוח מוצר. הוא כוח מעכב. הוא כוח שמונע את ההתפשטות שלי ככוח א' להיכנס להמשך תנועה של א'. אז במצב תקין, אנחנו רואים בכוחות אחרים שאפילו שוללים אותנו, ואולי אפילו בצורה לא חיובית. כלומר, שוללים אותנו בצורה שהסגנון שלה הוא לא נכון. אנחנו צריכים לזהות כוחות של יתרון. כוחות של ערך, כוחות של מעלה. אלא מה? מתוך שאנחנו כל כך אגואיסטים, כל כוח לעצמו, וכוח בטוחים שרק הכוח שלנו צריך לבוא במציאות, אז כל שלילה של כוח אחר היא גורמת לנו להעביר עוד יותר אש. ואנחנו עוד יותר במרץ נגדו. אז הוא נגדנו, אז אנחנו נגדו. אז הוא חזק, אנחנו יותר חזקים. והתוצאה ברורה. אבל חייבים לסיים את המשפט הזה. אני קורא את זה שוב. עוד פעם. אז תהיה, אני חוזר מההתחלה, אז תהיה ההכרה הזאת הולכת ומשתלמת, שורה בערך 15 מלמעלה. אז תהיה ההכרה הזאת הולכת ומשתלמת. עד שלא די שיתיר כל אחד את הצד החיובי שיש בכל כוח לדבר רגול ומקובל וראו להשתמש בו, א', גם להטבה הכללית של מיזוג הרוח, ב', וגם להטבה הפרטית שביסוס של הכוח המיוחד ההוא, שהוא מוצא את עצמו שרוי דחת דגלו, אלא יותר מזה, ג', אלא שעודה לה ילך. עד שאת התוכן החיובי אשר בצד השלילי של כל כוח וכוח, על פי העמידה הנכונה, גם כן יכיר לטוב. וידע שלטובתו של הכוח המיוחד שהוא יותר נוטה אליו, צריך הוא להיות מושפע באיזו מידה גם מהצד השולל. שהכוח האחר שולל את הכוח הזה, חביב שלו, הוא, מפני שבשלילתו הוא מעמידו על מידתו הראויה לו, הוא מצילו מהגירעון המסוכן של התוספת והפרזה. וזוהי העבודה המיוחדת מעבודות הקשות שבמקדש, הקמיצה שלא יחסר ושלא יותיר. בסדר, ברור המשפט הארוך הזה? ברור. בבקשה.
המצב המתוקן לא אמור להיות שכל כוח בעצם יודע את ה... מעצם זה שיש כמה כוחות, אז כל כוח בעצם מכיר בגבולות שלו.
כן, אבל לכל כוח יש יצר הרע. כל כוח הוא אינטרס, אדם קרוב אצל עצמו, הכוח קרוב אצל עצמו. אבל אני קרוב אצל עצמי. כל כוח באופן טבעי, כפי שהוא נברא, הוא קרוב אצל עצמו. אז באופן טבעי כנראה שתהיה בו הפרזה. הפרזת יתר. אדם קרוב אצל עצמו. אדם פסול להעיד על עצמו. למה? אני צדיק. אני אמין. לא, אתה לא צדיק. אתה אולי צדיק ואמין. אבל באופן טבעי אתה יותר אוהב את עצמך מאשר את אחרים. לכן אתה לא יכול להעיד על עצמך עם כל הכבוד.
זה חובה שזה ככה.
זה ככה. קל הגר בחור ברא אותנו. אנחנו אוהבים את עצמנו, קרובים אצל עצמנו. אדם קרוב אצל עצמו זה כלל גדול בהלכה. אוי ואבוי אם אדם לא קרוב אצל עצמו. אני תמיד אומר את זה בצורה מאוד יפה, תסלחו לי, שמאוד כיף לי להחליף את החיתול של הבן שלי עם כל מה שיש בפנים. להחליף את החיתול של הבן של השכן שלי? זאת הדוגמה. להחליף את החיתול של הבן של השכן שלי? זה כבר מגעיל, מסריח, לא שייך אליי בכלל. אבל במחילה מכבודנו זה אותו חיתול עם אותו מה שיש בפנים, אז מה זה משנה? לא, זה משנה. כי זה הבן שלי וזה הבן של השכן שלי. מה ההבדל? אלא הקדוש ברוך הוא ברא אותנו ככאלה. ככה אנחנו, אם אנחנו בריאים. כן צריך. חכים.
קודם כל, אני מנסה לקחת את זה ככה לעצמי, ואני אומר לעצמי, אוקיי, יש לי כל מיני כוחות, ואז אני יושב בבית המדרש, ויצא שככה יש לי יותר כוח, ואני יושב ולומד, ואני לומד עד מאוחר, אז מגיע חצות, ממשיך ללמוד, איך אני יודע איזה כוח אמור להיות דומיננטי.
תשובה. אדם צריך לדעת כמה שעות הוא צריך לישון בלילה. במצב נורמלי אדם צריך לישון בין 6 ל-8 שעות. יש אנשים צריכים לישון פחות. בדרך כלל לא צריכים לישון יותר. מקסימום 8 שעות. אמרו חכמים רמז, ישנתי אז, ינוח לי. אם אני ישן גימטריה אז, א', ז', 8, ינוח לי. אבל אפשר גם להסתפק ב-6, ואולי יש כאלה שיכולים להסתפק בפחות. עכשיו, לכן אדם צריך לבחון בעצמו כמה שעות הוא צריך לישון בלילה. נגיד שהוא יודע, אני מדבר איתך טכנית עכשיו. נגיד שהוא הגיע למסקנה מבדיקות שהוא עשה על עצמו. שאם הוא ישן, נגיד 6 שעות, הוא עייף לקראת ערב, ואם הוא ישן 8 שעות, זה יותר מדי, וגם מסקנה שהוא צריך לישון 7 שעות, ונגיד הוא מתפלל, מה זה נגיד? הוא מתפלל תפילת שחרית במכון מאיר, כמובן. אל תלמדו מהרבנים בהקשר הזה, כי יש להם אונסים, ובאמת זה לא תלוי איפה, אני יכול להגיד עצמי, זה לא תלוי בי לכן, אבל אל תלמדו מהרבנים צריך להתפלל במכון, והתפילה מתחילה פה ב-7 בבוקר, להתארגן זה 15, נגיד 16:45, אם כן, הוא צריך לישון, ב-12:15 הוא צריך להיות נוחר במיטה. עכשיו, אם הוא צריך להיות ב-12:15 נוחר במיטה, אחרי צחצוח שיניים, אחרי מקלחת, ואחרי איזה ספר, או הוא שמע איזה מוזיקה, לא יודע מה, זה אומר, נגיד היגיון, בשעה 11 הוא מגיע לחדר. אז האדם הזה שבשעה 11 ודקה נשאר בבית מדרש, הוא העצים את הקודש מעבר למה שהוא צריך להיות. והרב קודם מוסר אביך, שב-11 ודקה, בדקה הזאת, הוא לא ימצא את אלוקים בקודש. כי אלוקים אצלו יתגלה כרגע בדרך לחדר. עוד 5 דקות הוא יתגלה במקלחת. ואחר כך הוא יתגלה בקריאת שמע ובמיטה. אז אדם צריך להיות בעל מודעות עצמית מאוד גבוהה. אני מסכים שלא כל דבר אנחנו יודעים להגיד. אנחנו מכוונים ומשתדלים שהדברים יהיו מכוונים ומדויקים. לפעמים אנחנו טועים. אבל אדם צריך להכיר את עצמו. למשל, לגבי השינה, למה לקחת את הדוגמה הזאת? כי לגבי השינה, אז השולחן ערוך פסק את הדוגמה הזאת להלכה. למשל, לגבי שינת צהריים. אז הוא כותב ככה, סימן ר' למד א', אם מי אפשר לו בלא שינת צהריים, יישן. ואז הוא אומר כמה צריך לישון. אם אי אפשר לו, אתה תבחן את עצמך, האם אתה צריך לישון בצהריים. יש כאלה צריכים לישון שעה, יש כאלה צריכים לשים את הראש של הסטנדר 5 דקות. יש כאלה הפוך, אם הם ירדמו, אחרי זה כשהם יתעוררו, הם יהיו עפופים לגמרי. איבדו את כל המשך היום. לכן אדם צריך להיות ערני וקשוב לעצמו. דברים שאדם לא יודע, או שהוא לא הבין בשכל, או שהוא לא בדק עדיין, בסדר. ינסה, הכי קרוב להתקרב כמה שהוא יכול. בסדר?
לא הייתי פה אתמול, הקשבתי לשיעור. הסוגיה שאמרת כאן לגבי אבנות זוג, התקלתי בזה בדיוק שבוע שעבר.
אין לי מושג מה אמרנו אתמול.
דיברנו על עניין של רוחניות וחומריות, אז מיד...
רוחניות ו? מיד
זה שאנחנו מחפשים רוחניות בבנות וכן הלאה וכן הלאה. רוצה להגיד לך תודה, התקשרתי בסוף השיעור, חברה שלי, התנצלתי, וזה ממש, אני הרגשתי כאילו אתה מדבר אליי, אז...
אז הרי אני מספר לך שדיברתי על עצמי, כמו כל השיעורים.
ממש הרגשתי כאילו דיברת
אליי. אני מרגיש כאילו מדבר לעצמי. ואני מאחל לך, ומאחל לעצמי, שעוד 20 שנה, בעזרת השם תקשר לאשתך, או לא תקשר, תגיד לאשתך, תודה רבה ש... סליחה, אני מתנצל שזה הייתי. החומה זה לא עכשיו, עוד 20 שנה ניפגש. אז יישר כוח קודם כל, ובית עוד 20 שנה נראה אותך.
כן.
בעזרת השם. טוב, בואו נתקדם. מתקדמים? ארי, בבקשה.
סדברים. למה בארץ הכוחות מתבטאים בצורה כזאת? הרי צריך הכל...
מה זה בארץ? בעולם הטבע?
לא, למה... הרב מדבר באופן... למה אצלנו זה מתבטא דווקא בכנסת? כאילו, אתה
נותן לזה... לא אמרתי דווקא בכנסת. החברה הישראלית מחולקת באופן כללי לשלושה סוגים של אנשים. יש אנשים בעם ישראל שמחפשים את הקודש, שייכים לקודש. יש אנשים בעם ישראל שאכפת להם עם ישראל, מדינת ישראל, החברה הישראלית, הכלכלה הישראלית, הצבא הישראלי, הפוליטיקה הישראלית, יחסים הבינלאומיים, הביטחון הלאומי שלנו וכו'. ויש כאלה שמשמעניין אותם, זה הפרנסה והקריירה והמדע והטכנולוגיה. והאוזון. והצער בעלי חיים. והדאגה לנמלים, והדאגה לשואלים.
פלסטיק
לא לגוזז פלסטיק. לא, באמת. מחלה הפלסטיק. לא, לא, זה חשוב, כי הדוגמאות האלה, הדוגמאות האלה מחדדות לנו באופן ממשי. אנחנו עכשיו לומדים, כנסת ישראל למדנו, עכשיו אנחנו עם ישראל, אנחנו בפועל. תראו כמה, אני הייתי אומר זה בצורה כזאת, כמה דתיות יכולה להיות בחילוניות הליברלית. איזה מין לקחת איזה מין ערכים כאלה, כמו למשל פלסטיק, דוגמה טובה, לעשות על זה מסע פרסום עולמי. על זיהום אוויר, זה נהפך לדת כבר. אם אתה זורק בקבוק פלסטיק בפח, אז אתה אדם לא... ממש עברת לא תעשה. אם אתה לא אוכל מה שקוראים בריא, ולא נתווכח שם מה בריא, ואם אתה לא קונה את כל המוצרים שלך בחנות לתזונה נכונה, אז אתה אדם לא תקין.
נכון, ויש אנשים שזה מרגישים ככה.
ויש אנשים שזה ממלא אותם. זה דת, זה דת. או למשל אומנות. יש צדדים מסוימים באומנות שזה פשוט דת, מוזיקה. זה סוג של דת. סוג של התמכרות.
שאלה זה לא אלילות,
אה? זה גם אלילות. אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל הדוגמאות שעדי מזכיר כאן, דוגמאות טובות, תראה, וכל זה מכוונה טובה. באמת צריך להשתדל לא לזהם את האוויר. באמת צריך להשתדל שלא תזרק פסולת שתגרום לנזקים. באמת צריך לדאוג גם לחתולים לאכול. וכו'. באמת. אבל עם כל הכבוד לשואלים, בני האדם יותר חשובים משואלים. אז יכול להיות שהמנהרה והכניסה לירושלים הייתה תקועה כמעט שנה בגלל השואלים. יש פה איבוד סדרי עדיפויות. יצא לי פעם, אני אספר לכם סיפור, יצא לי פעם, ביקשו ממני, לא יודע איך ולמה, אבל ביקשו ממני לתת שיעור לכל המורים בכל בתי הספר, אני חושב התיכוניים זה היה, במחוז ירושלים. הנושא של משרד החינוך בשנה שעברה זה היה, הנושא היה איכות הסביבה, אז השיעור על איכות הסביבה. סיפרתי פה, אני חושב פעם. ישבו בשיעור הזה גברים, נשים, יהודים, ערבים, הכל, בכל מכל כל. ואני לקחתי את השיעור לכיוון שמה שאנחנו מגדירים היום איכות הסביבה, זה כמות הסביבה. זה לא איכות הסביבה. כלומר, אם אנחנו לא יודעים להביא בין אדם לבין בעלי חיים, אז זה לא איכות, זה כמות. אז אנחנו דואגים לפלסטיק, ודואגים לזה, ודואגים לזה, ודואגים לזה. זה לא איכות הסביבה. אתם צריכים לראות איזה מרד היה בקהל. אתה אומר שאני לא איכות הסביבה, אני כמות הסביבה? כן. אם אתה אומר לי שאתה תקפוץ להציל את הכלב שלך ולא אדם שאתה לא מכיר אותו, אז זה כמות הסביבה, כי א' ב' של הבחנה בין צדדים, בין רבדים שונים שבחיים, זה א' ב' של איכות הסביבה. מה זה איכות? איכות זה שנדע להבדיל בערך, במשמעות, בחשיבות. אם אנחנו לא יודעים להבדיל בחשיבות, אז אני לא חי בעולם של איכות, אני חי בעולם של כמויות. אז אנחנו היום מאוד מאוד שייכים לכמות הסביבה. הדבר שלצערי הרב הפתיע אותי, שהייתה שם איזה מורה ערבייה אחת, שאמרה לי שבאסלאם זה כתוב בדיוק מה שאני אומר.
איך למדו את זה מעניין?
ברור שלמדו את זה מאיתנו. אפילו בקשת הטלפון אחר כך, דבר עוד על זה. כמובן, לא נתתי לה. בסדר, כן נתתי לה, אני כבר לא זוכר. לא, אבל הייתם צריכים לראות, ודיברתי בעדינות ובנעימות, היו כאלה שיצאו באמצע השיעור. היו כאלה שיצאו באפגניתיות באמצע השיעור. זה זעזע את כל המושגים. הייתה עכשיו ועידת קופנהגן, נכון? ועידה חשובה מאוד. מה? בסדר, אני יודע שלא יצא כלום, אבל ועידה חשובה מאוד. אבל יש דברים יותר בעלי ערך, עם כל הכבוד לנושאים האלה. לפני שדואגים לציפורים, בואו נדאג לבני אדם. לפני שדואגים לפרנסה, בואו נדאג למוסר. יש שלבים, אני לא אומר שזה אחד החשבון השני.
זהו.
אני לא אומר שזה, אני לא אומר שזה.
קודם את זה נשכח.
אני לא אומר, אני לא אומר, אני לא אומר, אבל לא, אני לא אומר את זה. אבל לא יכול להיות שאנחנו ניתקע בתחום מסוים ונחשוב שבזה כללנו את הכל. זה מה שאני אומר.
בבקשה. זה מה שאנחנו אומרים, שצריך את האיזון.
אוקיי. בדיוק, זה האיזון. אז מצוין שיש אנשי פלסטיק ואנשי תזונה נכונה, ואנשי משפחות שדואגות, אנשים שדואגים למשפחות במצוקה, ברוך השם. מה? לא, לפי מה שאנחנו אומרים, אז היא גופה, צריך הכי הרבה השקפה דתית לאומית, כי השקפה הזאת, כי השקפה הזאת מחברת את הכל ביחד. היא מחברת את הכל ביחד, ברעיון וגם במעשה, בצורה כזאת או אחרת.
אם אפשר, אם אתה אומר שזה כוחות כל כך חזקים שצריכים לרסל אחד בשני, איך כוח אחד יבוא?
אז זה בדיוק הנקודה שאנחנו חייבים לדאוג להתמזגות הזאת. בדיוק.
אפילו
שר המקדומים, הסירות מחולקות באופן שווה של שליש בכמות העם? לא יודע אם זה שליש בכמות העם, גם זה, זאת שאלה שיש מה לדון בה. האם הסירות מחולקות שליש, 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 אם עם ישראל נגיד היום 6 מיליון יהודים לשני מיליון, שני מיליון, שני מיליון? לא הייתי אומר את זה ככה, למרות שיש הרבה מה לחשוב על השאלה הזאת ולהגיע להם גם למסקנות מאוד מעניינות. ברק, בבקשה.
אמרת מקודם שאף כוח הוא נמצא ביניהם, הוא לא מכחש את המהות והערך של השני, אבל הוא רוצה להשתלט יותר. עכשיו אתה אמרת, אם אני רואה בן אדם שפועל מתוך לאומיות חילונית או מתוך ליברליות, ואני מבין שהוא יוצא מתוך הקודש, אז אני מבין שהיה לי בעיה עם הערך המהותי שלו, אלא עם הגבול גזרה שלו.
שיכול להיות שלא, יש בעיות עם הגבול גזרה שלי.
אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה, לפני איזה רבע שעה התחלת את הציור, אז אני רוצה להמשיך איתך. אתה אמרת ש... אני אקח דוגמה, כמו שאני מאמין ואין לי ברירה, גם אם אני מכחיש את זה אני מאמין, אז גם הליברל הזה, גם אם הוא מכחיש את זה, יסוד הכל בקודש, גם אם הוא לא יודע את זה, נכון? אבל אנחנו יודעים את זה פה, אתה יודע שאנחנו יודעים את זה. הוא לא, עכשיו, הוא נולד למציאות ליברלית, הוא באמת מאמין שהוא, הוא באמת מאמין בפלסטיק, הוא באמת מאמין בנמלים בדרום אפריקה, לא יודע איפה. וזה הוא מאמין. עכשיו, אתה לא יכול להגיד לו, אם אתה פה נמצא בקודש, אז אתה תמיד דרך. אבל לא, הוא יודע שזה מה שהוא מאמין בו, זה הדת שלו במחאות. עכשיו, מי קובע את המינונים? כאילו למה שהוא יגיד לך, אני מתוך הקודש? מה זה הקודש? עכשיו, זה, אז אני מאמין בזה? עכשיו, ועוד איזה משהו, מה שאמרת, אתה אמרת שאני צריך למצוא, אני מעציל את הקושייה. אתה אמרת שבכל דבר, אם אני יודע שהוא יוצא מתוך הקודש, אז אני יודע שיש בו איזה נקודה טובה, שכל דבר, כל קיום יש בו נקודת טוב. אז רגע, אז אני אגיד עכשיו גם על דברים שאנחנו דואגים כל הזמן להסתכל ולתת לזה מכות, כמו אני בכוונה אמרים לך להחלטה, אז הסכם אוסלו, כן, יש פה דברים מעולים מהצד הליברלי, זה מאזן את אותנו.
נכון.
לא, אבל אני...
בוא ניקח דוגמה של הסכם אוסלו, היא דוגמה טובה.
היא
דוגמה טובה. הדאגה להפרדת הכוחות, הדאגה להפרדת הכוחות בין עם ישראל לבין אויביו, היא דאגה אמיתית. אנחנו באמת רוצים רוב יהודי ודמוקרטי במדינת ישראל. באמת. וככל שהערבים יתרבו, אז זה כאן בעיה. אלא כדי לפתור את הבעיה של הגידול הערבי, שאחד ושלום ילך לאיבוד הרוב היהודי והדמוקרטי, יש שתי אפשרויות של פתרון. או לשים את הערבים במקום אחר. או לסלק את היהודים באותו מקום שבו יש ערבים. הפתרון שנבחר לסלק את היהודים הוא מוטה. אבל עצם הרעיון שצריך כאן לעשות הפרדת כוחות, או לפחות, אם לא הפרדת כוחות, שתהיה כאן הזדהות מוחלטת עם מדינת היהודים, עם מדינת ישראל, הרעיון הזה הוא עדיין נכון. ברור. לכן רש"י אומר פשוט שמגיעים לארץ ישראל, והורשתם, וגירשתם. אומר הרמב"ם, אל תגזים. לא וגירשתם. לא צריך לגרש את כל הערבים פה. אבל אפשר לעשות שלום. קוראים לשלום. ויש תנאים ברורים לשלום. אם עומדים בתנאים האלה, אהלן וסהלן. ברוכים הבאים. לכן אתה צודק. כלומר, עצם הרעיון שמדינת ישראל היא מדינת היהודים, הוא נכון. זה שאתה חושב שבגלל הרוב, הריבוי הערבי, אתה צריך למעט את השטח של מדינת ישראל ולהשאיר אותה במה שנקרא מערב הארץ, בטעות מרכז הארץ, זה בעיה. כלומר, הפתרון שנתת הוא פתרון לא נכון ליסוד המחשבה שהוא נכון. מדינת ישראל היא מדינת היהודים. היא לא מדינת הערבים. היא מדינת היהודים.
טוב שיש כזה כוח
שפועל. טוב שיש כזה כוח, רק נורא והיום שהוא פועל לא נכון, שהוא מכוון את הכוח שלו לא נכון.
אני לא אומר
מבחינת התוצאה. אנחנו צריכים לקחת את העיקרון של רוב יהודי.
מזל שיש שלום עכשיו, כי אחרת לא
יודע לאן הם מגיעים, נכון? אני הייתי אומר משפט כזה. מצד שני, מסוכן מאוד שיש מציאות מעשית של שלום עכשיו שהיא הולכת לכיוונים נוראים. דרך אגב, אותו דבר גם משיח עכשיו. אותו דבר גם משיח עכשיו.
אני אומר, ברעיון, ברור לי שמבחינת
ה... אתה צודק.
מבחינת הגילוי. מזל שיש לנו...
יש לי שאלה. בוא נגיד את זה אחרת רגע. יש כוח בעולם, יש סיעה בעולם, יש קבוצת אנשים בעולם, יש דעה בעולם, יש מה שקוראים תרבות בעולם, שהקדוש ברוך הוא לא מביא אותה לעולם. הכל בסופו של חשבון או בתחילתו של חשבון מריבונו של עולם. אז להבדיל אלף אלפי הבדלות, אפילו השואה הייתה מריבונו של עולם. אז לא שאנחנו יוצרים את זה לכתחילה. ולא שהבחירה האנושית לא שותפה פה, בכל הקלקולים ובכל הנזקים. ברור שכן. אבל בסופו של חשבון ובתחילתו של חשבון הקדוש ברוך הוא פה מנהל את העניינים. זו עובדה. התפקיד שלנו זה להכיר את ערך הכוח ולהכווין אותו, למשל, הסכמי אוסלו, ניקח את הדוגמה שהזכרת בנושא הזה, רוב יהודי ודמוקרטי, אנחנו מזדהים עם זה ב-100%, דמוקרטיה ככלי עבודה, לא כגולם שקם על יוצרו, כן? דמוקרטיה שמשרתת את, את הערכים של הרוב היהודי, ומהמקום הזה נפתור את הבעיות.
אז זה לא נכון. עכשיו, אני מדבר על, על הפרט שאני עכשיו, יש לי אמוציות שליליות על הסכם אוסלו, אני רואה את זה כמשהו ש...
סדין אדום מול שור.
מה?
סדין אדום מול שור.
כן, זה, כאילו אני רואה את זה כמשהו שהחריב את התהליך של הגאולה של
העם. אז צריך להבין...
צריך להבין שזה לא ככה...
לא, צריך להבין מה השורש החיובי שהיה פה, לקחת את השורש החיובי ולכוון אותו ולטייל אותו באופן מעשי נכון, ואת כל הכוח היתר, כלומר כל ההופעה וההרחבה וההסתעפות וההתפשטות של הכוח הזה בצורה לא נכונה, נגד זה לצאת. שלזה קוראים פוליטיקה, החלטות פוליטיות. אבל הרעיון שעמד בבסיס העניין הוא רעיון, נכון? תורה? תורה? רבותינו? ודאי, זה ההמשך, ודאי, הקודש יקבע, ודאי. תורה?
יש מפעל המחזור של הכוסות. מי מחליט?
מי מחליט? אז צריכה לשבת ועדה, מצד האמת של אנשי מקצוע. אני עונה לך, אני עונה לך. צריכה לשבת ועדה של אנשי מקצוע, שתעלה את שיקולי הדעת השונים באותו נושא, כלפי תלמידי חכמים שמבינים בתחום הזה. למשל, סתם דוגמה. תקציב מדינת ישראל הוא X. כמה כסף אתה משקיע מהתקציב הכולל בתחום הזה? זאת החלטה שצריך לקבל אינפורמציה טכנית מאנשי מקצוע בכל נושא ונושא. בכל נושא ונושא, ומי שהחליט באמת זה דעת תורה. איך מחלקים את ההוגה התקציבית? אתה לא יכול להשקיע בתחום מסוים שעם כל הכבוד הוא שולי, אתה לא יכול להשקיע בו און תואפות, ובתחום אחר שהוא הרבה יותר חשוב, להשקיע בו פחות. אז אם למשל אני אקח דוגמה שבלונית, אם החינוך עם כל הכבוד הוא יותר חשוב מהפלסטיק, הפלסטיק זה גם חינוך, לא שכחתי את זה, אבל אם החינוך, במובן שאנחנו מדברים עליו, הוא יותר חשוב מהפלסטיק, אז צריך ליצור סדרי עדיפויות מתאימים בין החינוך לבין הפלסטיק. אנחנו בחברה הישראלית. אנחנו בחברה... עכשיו אתה שואל שאלה, ואני אענה לך עוד לפני השאלה. תלמידי חכמים שישבו בסנהדרין, היו צריכים להבין בתחומים רבים. למשל, היו צריכים להבין בביולוגיה, כדי לפסוק בהלכות נידה. היו צריכים להבין באסטרונומיה, כדי לפסוק בקידוש החודש. היו צריכים להבין בזיאולוגיה, כדי לפסוק בקשרות ובטרפות ונבלות. היו צריכים להבין בהמון תחומים. בבוטניקה, כמובן. כליים. המון תחומים. עכשיו, לא כל רב צריך להבין בהכל. אבל כל רב צריך להיות בקשר עם אנשי מקצוע שיודיעו לו את הנתונים, את האינפורמציה, ועל פי זה הוא יחליט. דרך אגב, סתם להשכלה כללית, אחת המחלוקות הגדולות בינינו לבין ההשקפה של הרב עובדיה יוסף, היא ששטחים תמורת שלום, כי פיקוח נפש דוחה ארץ ישראל. שלטון בארץ ישראל. ההשקפה של הרב עובדיה יוסף לא השתנתה כבר כ-30 שנה לפחות. ההשקפה שאם אנחנו יודעים ששלום יביא ביטחון, אז שלום דוחה ארץ ישראל. כי פיקוח נפש דוחה הכל. עכשיו, איך אנחנו נדע אם שלום יביא ביטחון? נשאל את אנשי המקצוע, נשאל את אנשי הצבא ונשאל את הפוליטיקאים. אז אם לתרום הסכמי אוסלו, אנשי הצבא והפוליטיקאים יגידו כן זה יביא שלום, אנחנו בעד אוסלו, או לפחות לא נגד. ואם אחרי שאוסלו יתפוסץ אנחנו מבינים שזה לא רק שלום מביא שלום, זה מביא קטסטרופה של מלחמה, אז אנחנו נגד הסכמי אוסלו. אז בואו נשאל את אנשי המקצוע והם יבחנו לנו את המצב, ועל פי זה הרבנים יפסקו הלכה. והנה הרב עובדיה יוסף למשל נגד, בהתחלה היה בעד ועכשיו נגד, אבל התפיסה העקרונית לא השתנתה. זה לא שהוא שינה את דעתו, הפוך, הוא לא שינה את דעתו. זה שהעיקרון הזה של פיקוח נפש הוא בכלל לא שייך במצד יישוב ארץ ישראל, זה ודאי נכון, וזה ודאי בזה אנחנו חולקים ולא מסכימים, זה ברור. אבל סתם בואו נראה דוגמה לעיקרון, שהעיקרון הזה הוא קיים, רק פעם אחת אנשי המקצוע יגידו ככה, פעם אחת יגידו אנשי המקצוע הפוך. מי זה מושחתים? אני צריך לשמוע, למצוא אנשי מקצוע לא מושחתים. טוב, בואו נחזור אלינו. בואו נחזור, חייב לי לסיים את הפסקה.
זה יוצר לחברה הישראלית, אני נראה שיש התנגדות מהותית מצד החילונים, לממד דתי של המפלגות הדתיות. לממד כסף, לתקציבים, להם לייעץ לנו בדיוק מהמומית.
כי הקודש, כי הקודש, כי ההגדרה, כי ההגדרה, כי ההגדרה של הקודש, האדם הליברלי המסתכל מבחוץ על הקודש, הוא בכלל לצערי הרב, לצערנו הגדול, הוא בכלל לא יודע מה זה הקודש. כי הקודש, כמו שאמרנו, מצטייר אצלו כאיזה מין מוצצי כסף. מוצצי כסף. אז זאת הבעיה. אז התפקיד, יפה, אז התפקיד שלנו, זה לגלות לעולם, לעם ישראל, שהקודש הוא משהו אחר מה שהם חושבים. כמו שאמרנו, הקודש לא נגמר ב... בברית מילה, בפדיון הבן, בבר מצווה, בחתונה, בגט ובהלוויה, וכל המעמדים האלה, כסף. ובמזוזה, במחירת חמץ, וכו'. לא, זה לא יהדות. זה התפקיד שלנו. זה האחריות שלנו. כן, ליאור.
לא, מה שבעצם מאחד את כל הכוחות האלה, כנסת ישראל, זאת אומרת שמעל הכל,
נכון.
זה הולך זה מאחר.
ליאור מחבר אותנו. בשורש כל הכוחות נמצאת כנסת ישראל.
זה הכל.
הגילוי הביטוי הממשי המעשי של, של כנסת ישראל הוא זורם בשלושה זרמים. שלושת הזרמים האלה מופיעים בחברה הישראלית בשלוש קבוצות. ועוד וכנסת ישראל היא הגרעין של הכל. על פי זה בואו נבין רגע עכשיו, ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא. ישראל שחטא, הכוונה ישראל שלא מבין את שלושת אלה. ולא שייך להרמוניה בין שלושת הכוחות האלה. זה חטא, זה חיסרון. אף על פי שחטא ישראל הוא. באמת בגרעין השלישייה הזאת קיימת. התפקיד שלנו זה לחשוף את זה בפועל.
אבל אם הוא לא מכיר בכלל בכנסת ישראל, הוא לא יודע, הוא נולד למציאות.
אז אנחנו מאמינים שבשורש הוא קיים, הוא נמצא, בשורש הוא קשור לשם, הוא נמצא שם, זה נמצא בתוכו. והתפקיד שלנו זה לחשוף את זה. בצורה כזאת או בצורה אחרת. לא, זה עבודה. עכשיו, על הפרקטיקה, אנחנו נראה בהמשך. על הפרקטיקה יש כל מיני גישות. יש גישה שאומרת, בואו נחמם אותו על קיום מצוות. מה שנקרא חלוקת נרות כמשל בסופר, לפני שבת. ויש כאלה שיגידו, לא, רק לימוד תורה בבית מדרש, מסודר, שיטתי, זה לא... בסדר, נדבר על זה אולי בהמשך. אני לא חושב שצריך לזלזל בשום דבר. מצד שני, גם צריך לדעת שבאמת הכל מתחיל בלימוד תורה. קח את עצמך, כל אחד מהיושבים פה יודע שמאז שהוא הגיע לבית המדרש, התורה מצטיירת אצלו בצורה אחרת לגמרי, מהצורה ומהציור שהוא צייר את התורה לפני שהוא נכנס לבית המדרש. ועם כל הכבוד לשני נרות, או שתי נרות שהוא היה מדליק בערב שבת, התורה לא הייתה מצטיירת אצלו אחרת, אם הוא היה ממשיך להדליק עד היום הזה את השתי נרות האלה.
אבל זה לא משמשך.
מה?
אבל זה לא משמשך.
לא הבנתי.
זה לא משמשך.
אוקיי, אז אתה עכשיו אומר צריך למצוא אמצעי גירוי. בסדר, זה כבר פרקטיקה ממש. טוב, בואו נתקדם, חייבים לסיים את הפסקה, בואו נתקדם. רבותיי, אין לנו פה פתרונות לכל הבעיות של עם ישראל, שלא תהיה פה טעות. אנחנו מנסים להבין את המצב, מנסים להבין מאיפה זה נובע. מנסים למצוא דרכי פתרון באופן עקרוני. אני בכלל, אני הקטנצ'יק משתדל לא לזלזל בשום דבר שמקרב יהודים לתורה וליראת שמיים. לשום דבר. מצד שני צריך לדעת מה תפל, מה עיקר. טוב, בואו מתקדמים. אומר הרב, וכן כשנסתכל בשכל טוב בתסיסות שאנו סובלים מהן כל כך בדורנו. כשאנחנו רואים את התסיסות, כשאנחנו רואים כל כוח, כשאנחנו רואים את המאבק בין הכוחות, כשאנחנו רואים את האויבות, אנחנו רואים את המרד, רואים את החלוקה, חס ושלום, שלוש מדינות, מדינת הליברלים, מדינת הציונות החילונית ומדינת הדתיים. בתוכנו ממש. מה, נו, אז מה הפתרון? וכן כשנסתכל בשכל טוב, בשכל עמוק, בשכל אמיתי, שמבין את כל מה שדיברנו עד עכשיו, אם אנחנו לא נוציא מנקודת מוצא לבזהות את הבעיה ולתת דרכי פתרון מהמקום שאנחנו לומדים פה, אז הפתרונות לא יהיו נכונים. כנגד החילוניות, הלאומית החילונית והליברליות, אנחנו נצא בשעת נפש, בכל תוקף, בחורמה. וכמובן התוצאה תהיה מהצד השני, כמו שאמרנו, הרוח מתבוקק, הכוח התקמץ, אז הוא יוצא נגד. אז תהיה כאן מלחמה שלא נגמרת. לכן מה הפתרון? באופן כללי. מה הכיוון של הפתרון? וכן כשנסתכל בשכל טוב, בתסיסות שאנו סובלים מהן כל כך בדורנו, נדע שאך דרך אחת יש לפנינו. יש רק דרך אחת לפתרון. יש רק דרך אחת לביטוי הכוחות האלה בצורה נכונה. שכל אחד, בן יחיד ובן קיבוץ, בין אם הוא אדם פרטי, בין אם הוא קבוצה, סיעה, מפלגה, לא משנה, ישים אל ליבו את המוסר הזה. איזה מוסר? ויחד עם ההגנה שכל אחד קראו להגן על אותו הכוח המיוחד שהוא מקושר אליו, על פי טבע נפשו ועל פי הרגלו וחינוכו, כלומר חוץ מה שאתה צריך להגן מאוד על הכוח שלך, כי כנראה זה המיקוד שלך, זאת הנקודה המייחדת אותך, חוץ מזה, זה הטבע שלך, זה הרגל שלך, זה החינוך שלך, זה מתאים לך, זה הסיפוק שלך, זה התפקיד שלך וכו', חוץ מזה, ושלך זה או אדם או קבוצה, ידע איך להשתמש בכוחות שהם מוצאים להם מקלטם באנשים אחרים ובסיעות אחרות. לא יבטא את הכוחות האחרים. ירצה להיפגש איתם עם הכוחות האחרים. ירצה לנוק מהם. ירצה לשייך אותם אליו לפי המידה המתאימה לו. למען ישלים את עצמו ויציאתו, בין בצד החיובי של הכוחות האחרים, שאין לו אותם, לכן הוא ישלים את עצמו במה שאין לו, בין אפילו בצד השלילי של הכוחות האחרים ששוללים אותו, אבל בזה שהם שוללים אותו, כמו שאמרנו מקודם, הם מונים ממנו את ההפרזה, ובין בחלק הטוב של הצדדים השליליים שלהם, שהם יהיו מאמצים באמת את כוחו המיוחד במה שישמרו אותו מכלכלת ההפרזה, הגורמת חלישות כוח ותישוש צורה. אומר הרב, באופן זה נוכל לקוות להגיע למצב של חיים הראויים לגוי אחד בארץ. בעזרת השם ובעזרתנו. אבל אם לא, אם אנחנו נלך באטרף, קוראים לזה, אני עם הכוח, והכוח הזה הוא האמת, ושאר הכוחות הם לא האמת, לא נגיע לשום פתרון, המצב רק יחריף ויחמיר, ובאמת חס ושלום יהיו פה שלושה עמים. מובן הדבר, כי מה שהכנסנו את הקודש בשדרת שלושת הכוחות, זה גם זה למדנו, זה לא שהוא שליש, מה פתאום? מובן הדבר, כי מה שהכנסנו את הקודש בשדרת שלושת הכוחות, שכל אחד צריך לצמצם את עצמו לפעמים, כדי להניח מקום לחברו, איננו מובן כי אם בצד הטכני והמעשי של הקודש, בצדים עכשוויים והרגישים מתייחסים לזה. אמנם עצם הקודש העליון, שהוא מנביע מתוכו את שלושת הבחינות של הקודש, הציונות, הלאומיות החדשה והליברליות, עצם הקודש העליון הרי הוא הנושא הכללי, שהצמצום הזה עצמו, אף הוא מכלל עבודתו, כמו כל העבודות הבאות, לשחרור העולם והחיים בכל המובנים, שכולם, הלא את ברכתם, מקודש הם נושאים. דיברנו על זה כבר. על כן המחשבה האידיאלית הרוממה, המחשבה האלוהית היא בעצמה באמת חופשית מכל צמצומים. והקרבה האלוהית היא ממולאה תמיד הרחבה עליונה למעלה מכל גבולים. לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצוותך מאוד. ובהתעליך האדם והגוי, האדם הפרטי והגוי הלאומי, בנתיבות הצדק, המעשיים והמחשביים, הממודדים מלשון מידה בגבולה, גם הוא, גם הכוחות האחרים וההרמוניה וכו', כמו שדיברנו פה, יבוסר שלום לעלות גם כן אל האצילות הרחבה, מן המצר קראתייה, ענני במחביה. אמרנו שיש מקורות שצריך לזכור אותם בארבע בבוקר, נכון? זה אחד המקורות. רות התחייה י"ח. ואני יודעתי, לא יכול להיות, בחור יעבור במכון מאיר, לא פגש את הפסקה הזאת. זה ממש בסיס התפיסה שלנו, בסיס השקפתנו. שיכול להיות שבאופן מעשי אנחנו ממוקדים בנקודה אחת מיוחדת, יכול מאוד להיות. אבל בהשקפה, בהערכה, במטרה, בשאיפה, באידיאל, אנחנו מבינים שבעצם צריך להחיל פה את הכל. כן, עידן.
כשאני נגיד כוח א', ויש כוח ב', מאוד קל לבסף אותו, לעצור אותו.
מאוד קל?
מאוד קל לעצור אותו, לבלום אותו.
עוד פעם, אתה כוח א', הוא כוח ב'.
אני כוח ב', הרבה יותר קל לבלום אותו.
כן.
אבל ששלושת הכוחות עצורים בי, הרבה יותר קשה לראות את שכוח א' משתלט על כוח ב', כי אני לא שם לב לזה.
נכון.
אז אם אנחנו, השאיפה שלנו זה באמת ששלושת הכוחות יהיו בנו, שאנחנו...
יהיו בנו כפרטים ובנו כציבור, כמו שאנחנו חוזר על זה כל הזמן.
אבל בתור הציונות הדתית היא אמורה לכלול את שלושת הכללים האלה?
ההשקפה הדתית-לאומית היא כוללת את שלושת הרבדים האלה ביחד. דרך אגב, לכן זה מאוד מעניין, לכן גם במה שנקרא ההשקפה הדתית-לאומית, הציונות הדתית, אנחנו מוצאים, תמיד בעם ישראל, שבתוך הדתיות, הדתיות הלאומית יש שלושה מסלולים. יש כאלה שהם יותר מתמקדים בקודש, והם יגידו תורה מעל הכל ומקצינים את הדברים. ויש כאלה שהם ילכו אל הלאומיות, בעיקר רואים את זה בצבא. ויש כאלה שהם יותר פלורליזם וליברליות וזה. בציבור הקודשי ובציבור הלאומי חדש ובציבור הליברלי אנחנו לא רואים את שלושת הרבדים האלה. כן, זה, הרי זו אחת הטענות של הציבור החרדי כלפינו. תסתכלו איך אתם מפולגים, מפוצלים. אצלנו יש קודש, אז זה יגיד קודש כזה, זה יגיד קודש כזה. בסדר. אבל יש קודש ברור. שכם, זה יגיד הצבא, וזה יגיד כלכלה, וזה יגיד ביטחון, וזה יגיד תשב בישיבה. נכון? כי אצלנו זה מורכב, ברוך השם. זה מורכב משני הצדדים. זה מורכב בגודל של הדברים, וזה מורכב בסיבוכיות של הדברים. רק שנייה אחת, שנייה.
אני יכול להגדיר את הקודש הראשוני, הבסיסי, שמניע את הכל.
זה הקודש הפנימי שהוא, זה כנסת ישראל. בסדר, זה כנסת ישראל. טוב, רבותיי, סגרנו את המעגל הזה, זה ברור? מה? חשוב מאוד. אפשר הרבה לדבר על זה. טוב, אנחנו מחר ממשיכים בפסקה מספר 2, בעזרת השם. נא להכין את פסקה מספר 2. יישר כוח.